ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, שלום וברכה. אנחנו, אני חושב שבעזרת השם שבוע הבא נעשה סיום על ספר ירמיהו. אז זה חגיגה אמיתית. השבוע זכיתי לעשות עם שיעור ב' וג' סיום על ספר שופטים אצלי בבית. התחלנו בתחילת החורף, והיה שמחה רבה. אני לא יודע על הסיום, בגלל הרגות, בגלל השתייה, אני לא יודע בגלל מה. אבל מה? בכל מקרה, אנחנו נמצאים, אני אעשה טיפה סדר ואני אגיד מה אני מבקש לעשות היום. אנחנו נמצאים בסוף פרק נון א' בירמיהו. עכשיו, יש דיון גדול, האם פרק נון ב', כי תגיד, תשימו לב, הפסוק האחרון בפרק נון א', מילים מילים מאוד פשוטות, עד כאן דברי ירמיהו. ולכן, האברבנאל בפירושו לספר ירמיהו, בכלל לא מפרש את פרק נ"ב. הוא אומר, פרק נ"ב, אם אני הייתי אומר את זה, הייתם מכריזים עליי כעל הפיקוי לסויפר בתורה שבעל פה, אבל האברבנאל אומר שמכיוון שירמיהו מסתיים בפרק נ"א, ומה עניינו של פרק נ"ב, כדי להשלים את התמונה מספרים על החורבן, אבל בפועל, אם נעיין במלאכים ב' פרק כ"ד נמצא את אותו דבר שם, אז אומר אברבנאל, אני כבר הסברתי את זה, אין טעם, אני לא צריך לחזור על העניינים האלה, זה הכל מיותר, לא צריך לדבר על זה. ואנחנו ראינו ורואים ונמצאים בתוך פרק נ"א, גם פרק נ' וגם פרק נ"א, ולמעשה זה מתחיל בפרק מ"ז, זה נבואות של ירמיהו על הגויים. וראינו שבפרק נ' ובפרק נ"א יש ספר נבואות, 10 נבואות על בבל, 10 נבואות על בבל. הפרובלמטיקה היא עצומה. למה הפרובלמטיקה היא עצומה? כי בבל הם אלה שמחריבים את הבית, הם אלה שמכים את בני ישראל ושולחים אותם לגלות. למה הקדוש ברוך הוא מעניש אותם? על מה הוא מעניש אותם? מה מתרחש פה? מסתבר שזו סוגיה גדולה מאוד. ויש בה מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם, ולעניות דעתי זו סוגיה יסודית מאוד בלימוד תנ"ך, והייתי מבקש להקדיש היום את השיעור לעניין הזה, כדי שנבין מה זאת אומרת שירמיהו, ואנחנו דיברנו על כמה תאריכים, אבל מה שראיתי לקראת סיום הלימוד המשותף הזה שלנו בירמיהו, שלמעשה רוב הפרשנים ממקמים את הנבואה הזאת של ירמיהו, שהוא התנבא על זה כ4 שנים לפני החורבן. עכשיו תבינו את הפרדוקס. 4 שנים לפני החורבן ירמיהו לא יכול לומר את הנבואה הזאת בכל רם, כי הוא אומר לכולם, אנחנו הולכים לבבל ואנחנו נרד לשם ונגיע לשם והבבלים יחריבו את בית המקדש. מסתבר שהוא אמר את הנבואה הזאת רק לאנשים באופן פרטני. הוא מבקש כאן ממישהו ללכת לבבל ולומר שם את הנבואה, זה סוף הפרק, אני מקווה שנגיע לזה. אבל מבחינת העניין, כל 10 הנבואות הללו, שאנחנו כבר 3-4 שבועות עוסקים בהם, שזה כולם אחרי שדיברנו על כל העמים מסביב, הרי מפרק מ"ז ערכנו את כל הגיאוגרפיה שמסביב לארץ ישראל. דיברנו על אדום ועל עמון ועל פלשת, ודיברנו על השבטים הנודדים, על כולם ירמיהו מתנבא מה יהיה בסופם ומה יהיה עניינה, ואנחנו נמצאים בתוך ריכוז גדול מאוד של נבואות על בבל, 2 פרקים ארוכים, פרק נ' ופרק נ"א. ואנחנו שואלים את עצמנו עכשיו, למה יש פה 10 נבואות? כי לירמיהו יש קושי נפשי להתנבא נגד בבל. איך הוא יתנבא נגדה? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו שהם הנציגים שלו כדי לקחת את עם ישראל לגלות, כדי להחריב את בית המקדש, כדי לעשות את כל העניינים הללו. וכפי שאמרתי, אנחנו מתחככים פה בבעיה שכל מי שלומד תנ"ך, בוודאי אם הוא לומד ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, שבהם הדברים האלה מרובים מאוד לנבואות על הגויים. אצל ירמיהו זה יותר קל לנו, כי הזכרנו כמה פעמים שבתחילת הקדשתו לנביא, נביא לגויים נתתיך. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא יספיק שאתה תהיה בשטיבל. לא מספיק שאתה תהיה בבית הכנסת ואתה תגיד את מה שאתה רוצה. נביא לגויים נתתיך. התפקיד שלנו זה לתקן עולם במלכות שדי, וזה עולם. זה את כל העולם כולו. זה מעסיק אותנו, זה חלק מאיתנו, וזה בוודאי חלק מענייני הנבואה. מסתבר שיש כאן סוגיה, והיא סוגיה מעניינת עד למאוד. הרמב"ן בפירושו לתורה מביא את דעת עצמו, מרשה לעצמו לחלוק על הרמב"ם, ומסתבר שהרמב"ם הזה שנמצא בהלכות תשובה, אני אומר, לומדים תנ"ך דרך רמב"ם בהלכות תשובה, על הרמב"ם הזה יש השגה גדולה מאוד של הרייבד, ולמעשה הרייבד הולך כמו הרמב"ן. ובסוף נראה את האור החיים, בכל אופן גרים ברחוב אור החיים, אי אפשר לא לתת את דעתנו עליו, אבל אני אומר שוב, אני רואה את הדברים כדברים בעלי משקל לכל מי שלומד תנ"ך, לכל מי שנפגש בתנ"ך עם נבואה שקשורה לגויים, מה אנחנו בכלל רוצים מכל הסיפור הזה. אז כל זה מופיע בברית בין הבתרים ובראשית. ונתתי לזה כותרת משנה, תפקיד האומות בשעבוד עם ישראל ועונשם. נגענו בזה אי פה ואי שם, אבל כך מופיעה הסוגיה בהיקפה הגדול. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. זה כתוב אצל אברהם בברית בין הבתרים, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו מה עתיד להיות בהיסטוריה. וגם לרבות דלת גלויות על ששירתו את ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, כך לומד רש"י בעניין הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אפילו תדע לך, לא רק את המצרים, הרי מצרים זה לא אחת מדלת גלויות, אנחנו יודעים שדלת גלויות זה, נו, זה מזכיר לנו בערב פורים, את מה זה מזכיר לנו? את מאוש צור. הרי במאוש צור נזכרו ארבעת המלכויות. גם המלך וגם מצרים הן לא קשורות לארבע מלכויות. לנו יש עסק עם בבל, יש לנו עסק עם פרס ומדי, יש לנו עסק עם יוון, ויש לנו עסק עם אדום. הם ארבעת המלכויות. מצרים והמלך זה, מי שמכיר את הרב אוטנר וכל יודע שזה בחינה אחרת. אז טוב, אז למעשה יסוד של הדברים הוא במערל. המערל, כל הספר של המערל לחנוכה, ספר שנקרא נר מצווה, כל הספר הזה המערל מתמודד בסוגיה הזאת של ארבעת המלכויות. הספר של המערל לפורים נקרא אור חדש, זה פירוש על מגילת אסתר, פירוש על מגילת אסתר על סדר הפסוקים. אז אומר הרמב"ן, וגם את הגוי אשר יעבודו, וגם לרבות דלת גלויות ששיבדו את ישראל, לשון רש"י. ועל דרך הפשט יאמר, כאשר דנתי את בניך בגלות ועינוי הלבון, גם את הגוי אשר יעבודו הדין על החמאס אשר יעשו להם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש לו חשבון להעניש גם את אומות העולם. והנכון בעיניי, כי טעם וגם, עכשיו תראו, אמר לי פעם יהודי חשוב בעולם האקדמי, הוא אמר לי, אין סוגיה במחשבת ישראל, סוגיה משמעותית במחשבת ישראל, שלא מופיעה בפירוש הרמב"ן על התורה. ושאלו פעם את הרב ליכטנשטיין, מה היה קורה אם ברמב"ם לא היה מחבר את מורה הנבוכים, או הרמב"ן לא היה מחבר את הפירוש לתורה. הוא אמר, בלי הרמב"ם ומורה נבוכים, היינו יכולים להסתדר. בלי הרמב"ן בפירושו לתורה, אי אפשר להסתדר. כי באמת הרמב"ן נותן לנו מה אנחנו זעתותים, מחווה דעתנו על גדולים, עם מה אפשר להסתדר, עם מה לא אפשר, עם מה אפשר לא להסתדר וכולי. אני רק מביא את זה כדוגמה, מה המשמעות של פירוש הרמב"ן. בחורי ישיבה, אתם יודעים שאני אומר את זה עשרות פעמים, שווה להשקיע זמן בלימוד רמב"ן על התורה. כאן אנחנו נראה, יש לנו פה סוגיה יסודית ביותר, והיא מופיעה אגב רוחה. עכשיו, זה סוג של פרשנות שרש"י מעולם לא מפרש בצורה כזאת. רש"י נותן לך התמודדות מקומית עם הפשט, עם הפסוק. לפעמים יופיע לך איזה רעיון. אני יודע מה, כתוב שמשה רוכב על החמור, אז רש"י אומר לך, זה החמור, זה העין שהיה בזה, זה היה בזה, זה היה בזה וכו'. זה באמת דבר נדיר ולא מצוי, אבל בפשטות אין לנו דברים כאלה. והרמב"ן עורך לנו סוגיות שלמות באמונה, במחשבה, בעמוד, איך להבין את העניין הזה. עכשיו, תראו מה אומר הרמב"ן. והנכון בעיניי, כי טעם וגם, אף על פי שאני גזרתי על זרעך להיות גרים בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם. אז אם כן, המצרים ממלאים את הייעוד האלוקי שלהם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר שהם צריכים לעשות. אז מה צריך לתת להם? צלש. הם מבצעים את צו השם. צו השם משעבד את בני ישראל. אף על פי כן אשפוט את הגוי אשר יעבודו על אשר יעשו להם, ולא ייפטרו בעבור שעשו גזירתי. זאת אומרת, כתוב כאן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשפוט אותם. אין להם איזה סיבה לפטור כי הם עשו את מה שציוויתי אותם, אלא הם יקבלו את עונשם גם כן. ואתה, כמו שאמר הכתוב, וקינאתי לירושלים ולציון קינה גדולה, וכסף גדול אני קוצף על הגויים השאננים, אשר אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה. כאן יש נקודת המפתח. נקודת המפתח היא שמה? אתה מקבל מישהו לעבודה. עבודה לא משנה באיזה תחום, תחום של בנייה, ניקיון וכו' וכו'. אז הוא עובד אצלך. איך אתה מתייחס אליו? איך אתה מטפל בו? איך אתה דואג לו? אתה אומר לו בשעה מסוימת, אני מבקש עכשיו שתפסיק לעבוד, אני חושב שתעשה הפסקה, תלך לאכול, תלך להתפלל, תעשה כך. כל מה שקשור ליחסי עובד ומעביד. עכשיו, אז מה אומר פה הנביא? וקינאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה, וקצף גדול אני קוצף על הגויים השאננים, אשר אני קצפתי מעט. אני התכוונתי להעניש את בני ישראל מעט, והם עזרו לרעה. ואומר, קצפתי על אני חיללתי נחלתי, וחיל היה במצרים שהוסיפו להרע, כי השליחו בניהם ליאור, וימררו את חייהם וחשבו למחות את שמם. הרי כשאנחנו מתחילים לקרוא את חומש שמות, אנחנו מזדעזעים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. בסדר, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, יש סוג מסוים של עונש. אבל מה זה לזרוק את כל התינוקות ליאור? איפה שמענו על דבר כזה? זה כבר היה מדילי, זה כבר המצרים הוסיפו מדעתם הרחבה. רגע, נתנו לנו רשות לעשות משהו, בוא נעשה כבר עד הסוף. מכירים את המייסה עם הפריץ? יהודי אחד היה בעל תקיעה. בראש השנה היה לו תפקיד שהוא תוקע בשופר. ופתאום ראו שהוא לא מתנהג כמו שצריך, החליטו מעבירים אותו מתפקידו. בסדר, מה עשה היהודי הזה? התרגז מאוד. הלך לפריץ שהיה חבר שלו ואמר, תשמע, במקום הזה והזה לא נותנים לי יותר לתקוע בשופר, אני רוצה שאתה פה ושם וכו' וכו'. טוב, היהודי קורא לראשי הקהל, אומר, הפריץ, אומר, אין ברירה, הבן אדם הזה חייב לתקוע, אחרת יהיה איזה טוב. התיישבו היהודים, היהודים הרי יש להם הרבה חסרונות, אבל יש להם גם כמה מעלות, בין השאר הם חכמים, אמרו, אין שום בעיה, אנחנו ניתן לו לתקוע במוצאי יום כיפור. הולכים לפריץ, אנחנו מעלים אותו בקודש, במקום לתקוע בראש שנה, יתרם מוצאי יום כיפור. טוב, הפריץ מבסוט, הוא פתר את הבעיה, קורא ליהודי, אומר לו, תשמע, פתרתי את כל העניין, אתה תוקע מוצאי יום. הוא אומר לו, פריץ, אתה חכם, אתה, הם עבדו עליך בעיניים, בראש השנה יש 100 תקיעות, במוצאי יום כיפור יש תקיעה אחת. הוא אומר לו, טיפש, יתנו לך את השופר, תתקע כמה שאתה רוצה. מה אתה, אתה צריך לעצוב אחרי שהם יגידו לך, נתנו לך את הטומפייטור, נתנו לך את השופר, תתקע, תעשה מה שאתה רוצה. אז הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מותר למצרים לשעבד את ישראל. הם עשו מה שהם רוצים. הם החליטו שהם זורקים את התינוקות ליאור, וימררו את חייהם וחשבו למחות את שמם. וזה טעם דן אנוכי, שאביא אותם במשפט אם עשו כנגזר עליהם או הוסיפו להרע להם. זאת אומרת, מה הם עשו המצרים האלה? המצרים האלה הוסיפו מדעתם הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים. וזה מה שאמר יתרו, כי בדבר אשר זדו עליהם, כי הזדון, זדון זה בכוונה, הוא שהביא עליהם העונש הגדול שאיבדה מן העולם, וכן כי ידעת כי הזידו עליהם. והרב, מי זה הרב? הרמב"ם, נתן טעם בספר המדע. לפי, זאת אומרת, אז בקיצור, אם שואלים אותנו שאלה, ואתם יודעים שכשלומדים הדברים צריכים להיות ברורים, לדבר באוויר זה רע מאוד, בייחוד בעניינים כגון אלו. אם שואלים אותנו שאלה, הגויים שהם היו הכלי שבאמצעותו הקדוש ברוך הוא מעניש את בני ישראל, את עם ישראל, לדורותיו ותפוצותיו, למה הם קיבלו עונש? תשובת הרמב"ם, כי הם הוסיפו משלהם. הם לא קיבלו מנדט לזרוק את הילדים שלנו ליאור. הם קיבלו מנדט לשעבד אותנו. ומכיוון שהם עשו דברים מחוץ למנדט שהם קיבלו, לכן הם קיבלו עונש. זו שיטת הרמב״ם, למה מאנישים את הגוי? ממילא אם נחזור עכשיו לירמיה, נשאל את עצמנו, הרי מה אנחנו רואים, כפי שאמרנו, אנחנו לומדים 10 נבואות, ספר נבואות על בבל, מה ראינו? ראינו שהיא תתייבש והיא תהרס, וכל החיילים, וכל הקשתות, וכל הגיבורים, ואי אפשר יהיה זה, ולא יעבור שם אדם. איזה קטסטרופות. התשובה, למה זה? כי אתם הבבלים נהניתם, נהניתם לעשות צרות לעם ישראל. נהניתם. הוספתם מדעתכם עוד כל מיני דברים וכו'. זה ההסבר של הרמב״ן. עכשיו, מה אומר הרמב״ם? והרב נתן טעם בספר המדע, הלכות תשובה ורי, לפי שלא גזר על איש ידוע, וכל אותם המראים לישראל, אילו לא רצה כל אחד מהם הרשות בידו, לפי שלא נגזר על איש ידוע. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, ואם תהפכו לרגע את הדף, בואו נראה את הרמב״ם בפנים. למה אנחנו צריכים לראות אותו בציטוט? הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ו' הלכה ה'. ומהו זה שאמר דוד, טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך, ידרך הנביא במשפט וכו'. זה ששלח נביאים להם, מודיעים דרכי השם ומחזירים אותם בתשובה. ועוד, שנתן בהם כוח ללמוד ולהבין, שמידה זו בכל אדם, שכל זמן שהוא נמשך בדרכי החוכמה והצדק, מתהווה להם ורודף אותם. תראו מה שאמרו חז"ל, בא להתאהב, מסעים אותו. כלומר, נמצא עצמו נעזר על הדבר. והלא כתוב בתורה, ועבדו ועינו אותם. הרי גזר על המצרים לעשות רע. הוא כתיב, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי מחר הארץ. הרי גזר על ישראל לעבוד, עקו. ולמה נפרע מהם? אז הרמב״ם שואל בדיוק את אותה שאלה, למה הוא נפרע מהגויים הללו? אומר הרמב״ם תשובה, ושימו לב, זה שונה לגמרי מהרמב״ן. לפי שלא גזר על איש פלוני הידוע שיהיה הוא הזונה, אלא כל אחד ואחד מאותן הזונים לעבוד רקו, אילו לא רצה לעבוד, לא היה עובד. אומר הרמב״ם, זה דבר אחר לגמרי. אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא גזר על המצרים שהם צריכים לשעבד את עם ישראל. לו יצוי רחמנא ליצלן שהייתי מצרי, אז היה בא הקדוש ברוך הוא ואומר לה, אתה אדון טוביולים שלך היה ציווי לעשות עבודת פרך ליהודים?
מישהו
התנדב, התנדבו לזה. אבל למה היית צריך לעשות את זה? מכיוון שעשית את זה, תקבל, לא יש. זאת אומרת, יש חיוב הרבה פעמים, דרך אגב, גם בדור שלנו, כל מיני דברים, יש אנשים שנמנעים, כאילו, צריך לעשות כל מיני דברים, מי אמר שאתה צריך לעשות את זה? אז אומר הרמב״ם, התביעה פה על השעיבוד הזה של המצרים, כי יש כאן חיוב כללי על המצרים, אבל הוא לא חיוב פרטי לאדם מסוים. אם האדם המסוים בכל אופן הולך ועושה, זה מגיע לעונש. למה לקחת פתאום פה אחריות ועשית את העניין הזה?
אז אם
שאלה נהדרת. אבל בסדר, אבל זה לא כולם. אז כאילו, ברגע שאתה הופך להיות חלק מזה, אז אתה מקבל עונש, כי החיוב הוא על המצרים, הוא לא על אריאל המסע.
אז השם עושה צחוק מעצמו, אז השם יגיד, המצרים צריכים לשעבד את עם ישראל. אבל אתה ואתה ואתה, אם תעשו את זה,
אני... לא אתה ואתה. אחרי שאתה עושה את זה, אתה מקבל עונש, כי השעבוד על המצרים, למה אתה היית צריך להיות חלק מזה?
כי אני מצרי, אני אמור לעשות את זה.
כן, אבל אתה מצרי, אבל החיוב הוא לא נפל בדיוק אליך. יש כל מיני מצרים
שמישהו... חלק מכלל ישראל, כלל מצרים, לא יודע.
חלק מכלל ישראל, לא יודעת שיש חלק מכלל מצרים.
זה חלק מכלל דוגמה.
בסדר, אז אתה לא, אתה מסכים יותר, תכף נראה. גם הרייטד, אתה מכוון לדבר הרייטד. זה מה שהרייטד מסיק על הרמב״ם, איך אפשר לבוא ולא אומר דבר כזה, אבל תכף נראה. לפי, אני קורא שוב את הרמב״ם בשורה משמעותית, לפי שלא גזר על איש פלוני הידוע שיהיה הוא הזונה, אלא כל אחד ואחד מאותם הזונים לעבוד עקום, אילו לא רצה לעבוד, לא היה עובד. ולא אדירו עבור אלא מנהגו של עולם. למה זה דומה? למה זה דומה? לאומר העם הזה יהיה בהם צדיקים ורשעים. לא מפני זה יאמר הרשע כבר נגזר עליו שיהיה רשע מפני שהודיע למשה שיהיו רשעים בישראל. כי ליד שמימה, כאילו יחדל מיום מקרב הארץ. וכן המצרים כל אחד ואחד נתן המיצרים המראים לישראל, אילו לא רצה להרע להם, הרשות בידו, שלא גזר על איש ידוע, אלא הודיעו שסוף זרוע עתיד להשתעבד בארץ לא להם. וכבר אמרנו שאין כוח באדם לידע איך ידע הקדוש ברוך הוא דברים העתידים להיות. אז שואל אותנו אריאל אביסר בצדק, מה אתם מספרים לי סיפורים? הרי זה מה שנאמר. אז הוא מכוון לדברי הרלב"ד. הרלב"ד אומר כך, ולא כתוב בתורה והבנות ועינו אותם, אמר אברהם, כך השם, כל השגה של הרלב"ד על הרמב"ם מתחילה באלף אלף. אמר אברהם, אלה הם אריכות דברים שאינם מטובלים, וחיי ראשי, כמעט אני אומר שהם דברי נערות. זאת אומרת, איך הרמב"ם אומר דבר כזה? יאמר הבורא לזונים, למה זנית? ואני לא הזכרתיך בשם, כדי שתאמר שעליך גזרת, יאמרו לזונים, וכימית רק גזרתך לאותם שלא זנו, הנה לא נתקיימה גזרתך. אבל בכמה העם הזה וזנה כבר אמרנו, שאין בעניין הזה ידיעת הבורא גזרה. וכל שכן בכאן, שהמשה אמר כי אשחט השחיתון בעודני חי עמכם, ואף כי אחרי מותי, וכל שכן הבורא, שהיה יכול לומר כן בלא גזרה. ועניין המצרים אינה שאלה משני פנים. האחד, כי הדבר ידוע שאין הבורא נפרע מאדם רע, אלא ברע ממנו. ואחר שיפרע מזה, יחזור ויפרע מן הרע ממנו ולישו. וכן הוא אומר, אוי אשור שבט אפי, כי הדימך שודד תושת פירוש מפני נשך בגודל ליבך והתפארך עליי. והמצרים גם כן רשעים היו, וראויים למכות להם. ויהיו שמעו למשה בתחילה ושמעו את ישראל. לא היו לוקים ולא טובים ביד, אבל זדונו של פרעה ובזדותו, הביזוי, את הבורא לפני שלוחו הוא גרם לו. והשני, כי הבורא אמר ועינו אותם, והם עבדו בהם בפרך, והמיתו מהם וטבעו מהם כעניין שנאמר, אני קצפתי מאב והם עזבו לרעלב, כך התחייבו. אומר הרלב"ד, מה זה פה? יש מצרים שהם מהאום, הם לא קשורים למצרים? הקדוש ברוך הוא אומר לה, מה לעשות את זה? וזה מה שהיא עושה. אז אמרתי שהרלב"ד באמת לא מקבל את ההסבר הזה של הרמב"ם כדרכו. הוא תוקף אותו במילים אריכות דברים שהם דברי נערות. זאת אומרת, עד כדי כך הוא אומר על הרמב"ם, אני חוזר לרמב"ן. וכבר הזכירו רבותינו, העניין הזה אמרו באלה שמות רבה. משל לאדון שאמר לבנו יעשה עם פלוני ולא יצערנו. הלך ועשה, אף על פי שעשה איתו חינם. לא הניח שלא היה מצערו כשנתרצה אהרון לבנו, גזר על מצעריו הריגה. זאת אומרת, למרות שהמלך הוא זה שאמר לעשות את הדברים הללו, אז מי שעשה את הדברים האלה לבן שלו, הוא גזר עליו הריגה. כך גזר הקדוש ברוך, שיהיו ישראל משועבדים במצרים, עמדו עליהם ושיעבדו בחוזר. אמר הקדוש ברוך הוא, היה לכם לנהוג בהם כעבדים, ויעשו צרכיכם. אני קצפתי מעט, רציתי לתת לבני ישראל עונש קטן, והם עזרו לרעת כאן לשונם. ודבר ברור כי השלכת בניהם ליאור אינה בכלל ועבדו ועינו אותם, אבל היא הכירתם לגמרי. וכן מה שאמרו תחילה אבל התחכמה לו, אינו בכלל עבודה ועינוי, מלמד מה שהוסיפו בעינוי עצמו וימרבו את חייהם בעבודה קשה, והוא מה שאומר הכתוב, היה את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ועכשיו תראו איזה דוגמה מעשית הוא מביא. רבותיי, זו שאלה שאנחנו מתחבטים ומתלבטים בה כל יום וכל שעה. ודע ואבן, כי האיש שנכתב ונכתב בראש השנה להריגה, חלילה, שמענו על אדם שאתמול קרה לו משהו בתאונת דרכים. אז מה המשמעות של הדבר הזה? הרי נגזרה עליו מיתה בראש השנה. אז האדם שחלילה היה מעורב בתאונת דרכים הזאת הוא פטור? כי הקדוש ברוך הוא גזר על האדם הזה משהו בראש השנה? הרי איך הוא, מה פתאום קרה לו משהו אתמול? קרה לו משהו אתמול, כי נגזרה עליו איזושהי גזרה. מתי? בראש השנה, נפתחים הספרים וכו' וכו' וכו'. אז אם אני מעורב חלילה במשהו, אני אומר לעצמי, מה רוצה ממני? הקדוש ברוך הוא גזר עליו את מה שגזר עליו, מה מבקשים ממני? תראו מה אומר הרמב"ן. לכן אמרתי שזה רמב"ן כל כך יסודי. אתם יודעים שמעולם אני לא מוציא כאלה קטעים ואנחנו לומדים אותם ובצורה כזאת, אבל נראה לי שממש יסוד, יסוד בכל האמונה שלנו. ודע ואבן כי האיש שנכתב ונכתב בראש השנה להריגה, לא ינקה הנסתים ההורג אותו בעבור שעשה מה שנגזר עליו. הוא רשע בעוונו ימות ודמו מיד הרוצח יבוקש. אי אפשר לבוא ולהגיד שבגלל שנגזרה הגזרה לכן אני פטור מכל הדברים כולם. מה פתאום? מה זה נוגע בכלל אחד בשני? אבל כאשר תצא הגזרה על פי נביא, יש מה עושה אותה דיני, כי אם שמע אותה ורצה לעשות רצון ברוך הנגזר, אין עליו חטא, אבל יש לו זכות בו, כאשר אמר ביהוא, יען אשר עטיבות לעשות הישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחיו, בנים רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. אבל אם שמע המצווה והרג אותו לשנאה או לשלול אותו, יש עליו העונש כאילו לחטא נתכוון בעבירה ולא. וכן אמר הכתוב בסנחריב. עכשיו אני מדלג על הקטע הזה ובוא נגיע לענייננו. והנה נבוכדנצר שמע כי הנביאים פה אחד קוראים אותו להחריב ירושלים. והוא בכל המון הצטברו על כך מפי הנביא, כמו שכתוב, הנני שולח לך, ולקחתי את כל משפחות צפון לאום השם, והסברנו שפרסנו מדי זה צפונית לבבל, והם אלה שכובשים אותו. ומה הוא אומר? הנני שולח לאום השם, ונבוכדנצר מלך בבל עבדי, והביותים על הארץ הזאת ועל יושביה והחרבתים, הוא כתיב הנני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים, והציתו את העיר באש. ואף על בית המקדש עצמו אמר, ונתתי את הבית הזה כשילו, והם יודעים כי מצוות השם היא, כמו שאמר נבורזדן, השם אלוקיך דיבר את הרעה הזאת אל המקום הזה, ויבוא ויעס השם כאשר דיבר כי חטאתם להשם. ואף על פי כן נענשו הכסדים כולם בסוף. והיה זה מפני שני טעמים. האחד, שגם הוא נתכוון להשמיד כל הארץ להגדיל ממשלתו, כמו שכתוב, וישבתי גאון וכו' וכו' וכו'. ואז אני מדלג, יש פה פסוקים מחבקוק וכו', ולכן כה אמר השם אני פוקד אל מלך בבל ולעצור כאשר פקדתי על מלך אשור. אבל היה במלך בבל עונש אחר שהוסיף על הגזרה והירה לישראל יותר מאוד, כמו שאמר בו, קצפתי על עמי חיללתי נחלתי. ולכן, בקיצור, אומר הרמב"ן בסוף, ופסוקים רבים כאלה וכו'. אז אם אנחנו מסכמים, אנחנו רואים שהרמב"ן הולך בשיטה שהיא מאוד מתקבלת על הלב, מאוד מסתברת בסברה, שנכון שיש גזרה, אבל הגזרה יש לה גבול, ומי שעובר את הגבול צריך לשלם את המחיר, והרמב"ם, מה?
הרמב"ן אומר משהו אחר בהמשך, זאת אומרת, נראה שהוא מביא שתי תשובות, ולא מובן למה זאת התשובה הראשונה, קודם כל הוא משהו מוסיף. הוא היה צריך לעשות X, הוא עשה פלוס.
כן.
ואז הוא אומר שמתכלס זה שיש גזירה שמישהו צריך לקבל משהו, זה לא אומר שזה לא אומר שאתה רשאי לעשות.
לא, אני חושב שהוא מתכוון לומר כך, אל תחשוב שבגלל שאתה כלי לקיום דבר השם, אתה תהיה פטור מעונש. אתה מכיר, הרי אותו אדם שנגזרה עליו גזרה, אז הגזרה הזאת נגזרה בראש השנה. אז אני יכול לבוא, נגזרה עליו גזרה בראש השנה, הנה אני עוזר לבצע את הגזרה הזאת. אומר הרמב"ן, לא, אל תגיד דברים כאלה בשום פנים ואופן. כמו מלך בבל, כמו מלך בבל, שבאיזשהו מקום הוא קיים את צו השם, אבל הוא, זאת אומרת, אתה עושה פה חילוק. אתה אומר שבהתחלה אמר הרמב"ן שהוא כאילו הוסיף מעצמו, וזה העונש שלו. עכשיו אתה אומר, אפילו אם הוא עושה את מה שצריך, אז בעצם העובדה הזאת, נכון, יש פה עוד
איזה...
כי אולי העובדה שהיית מעורב בזה, מה חז"ל אומרים, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייל. זאת אומרת, שעצם העובדה שאתה קשור לזה, אתה בבעיה. אתה כאילו דרכך התגלגל לסיפור הזה. אני חושב שמספרים, זה אקטואלי בימים הללו, מספרים שהחזון איש בא לבקר, בן גוריון בא לחזון איש או משהו כזה, ביקשו על 400-500 בחורי ישיבה, אז בן גוריון אמר, הוא לא ידע שזה יתפתח למה שזה היום, אז הוא אמר, אני לא רוצה שעל שמי יהיה כתוב שהפסיקו ללמוד תורה בעם ישראל. זאת אומרת, הוא חשב בטח מה זה יהיה, זה אפיזודה חולפת ומי יודע מה יקרה עם זה. אז אמר לי פעם יהודי חשוב, ששני אנשים טעו, הרב קוק חשב שכולם יחזרו בתשובה ותהיה תחייה לאומית ועם ישראל יחזור לארץ וגיוולדיק מי יודע מה יהיה פה. ובן גוריון, להבדיל, בן גוריון חשב שהיהדות החרדית זה משהו שהתחסל תוך, כאילו מה, יש כמה חרדים, מה כבר יכול להיות וכו' וכו'. ושני הדברים הללו הם שונים לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו עוד עובדים קשה, רק כולכם נפגשתם פה עם תלמידים שלא יודעים מה זה שמה ישראל. זאת אומרת, קשה לנו להאמין ש-65 שנה אחרי שמדינת ישראל קיימת יכולה להיות מציאות כזאת. הרי זה חינוך שהוא בידינו, ואנחנו בארץ שלנו, ואנחנו במקומות שלנו, וכולי, איך קורה דבר כזה? ואותו דבר, ברוך השם, היהדות התורנית מתפתחת והולכת וגדלה ונבנית וכולי. עכשיו, אם נתבונן, בוא נחזור לירמיהו, למקום שבו אנחנו נמצאים. אנחנו בירמיהו, בפרק נ"א, בשבוע שעבר ראינו את הנבואה השישית, זה היה עד פסוק י"ט, ובואו נראה במעט את הדברים הקשים, את הדברים הקשים שכתובים פה. אני בפסוק ח', שימו לב שהפועל, הפועל נפץ, זאת אומרת, נון וצדק, תראו כמה הוא חוזר בנבואה הזאת. מפץ אתה לי כלי מלחמה, וניפצתי בך גויים, והשחתי בך ממלכות. וניפצתי בך סוס ורוחבו, וניפצתי בך רכב ורוחבו, וניפצתי בך איש ואישה, וניפצתי בך זקן ונער, וניפצתי בך בחור ובתולה. וניפצתי בך רועה ועדרו, וניפצתי בך עיקר וצמדו, וניפצתי בך פחות וסגנים. 10 פעמים כתובה פה המילה נון פצדי. כל אחד, מה? התנפצת, אתה אומר.
התפוצצתי.
ומה משהו? קודם כל, נורא מחניק פה בכיתה, אני לא חושב שרק אותי, אבל האופך משפיע פה, ולא יודע למה אתם נעולים וסגורים כולם.
אולי בגלל זה.
בגלל מה?
האופך.
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 אז יש כאן נבואה, לנפץ זה לשבור, זה להרוס לחתיכות קטנות מאוד מאוד, ותראו מה אומר הנביא. הנביא אומר, אני אשבור לך את כל כלי המלחמה, אני אשחית את כל העניינים, את הסוסים שלך, את הרוכבים, איש ואישה, זקן ונער, בחור ובתולה, רועה ועדרו, כל מה שמתחבר, כל דבר שמצטרף, אומר הנביא, אני אחסל אותו. הלאה. הנני אליך הר המשחית. אומרים כל הפרשנים זה תיאור לבבל. אני בפרק נ"א פסוק כ"ה. הנני אליך הר המשחית, אלה שמשחיתו את כל העולם, המשחית את כל הארץ. ונתתי את ידי עליך וגלגלתיך מן הסלעים, ונתתיך להר שריפה, הר שאי אפשר לעשות ממנו כלום. ותראו מה זה, איזה חיסול טוטלי של בבל. ולא ייקחו ממך אבן לפינה ואבן למוסדות, כי שממות עולם תהיה נאום השם. ההרס, ההרס הכל כך גדול של בבל יהיה כזה, שאפילו את האבנים שנשברו, אף אחד לא ירצה לקחת לבנות איתם משהו. נבואה נוספת, השביעית, שאו נס בארץ, תיקו שופר בגויים, קדשו עליה גויים, השריעו עליה ממלכות, הררת, מיני ואשכנז, זאת אומרת, שימו לב לכל מיני מדינות, הררת זה מה שנקרא היום טורקיה, זה גם כן איזושהי, בתנ"ך כתובה בחודש השביעי על הרי הררת, זה נזכר פה בפרשת נוח, אשכנז נזכרת גם כן בכמה מקומות. פיקדו עליה תפסר, העלו סוס כילק סמר. כתוב בפרשנים, כשהסוס במלחמה הוא פוחד, שערותיו עומדות. וככל שהסוס הוא יותר חזק ויותר אביר, השערות שלו עומדות בפחד יותר גדול. קדשו עליה גויים את מלכי מדי, את פחותיה ואת כל סגניה ואת כל ארץ ממשלתו, ותירש הארץ ותחול, מלשון חלחלה, מלשון פחד, מגילת אסתר ותתחלחל המלכה מאוד, כי קמה על בבל מחשבות השם, לשום את ארץ בבל לשמה מהם יושב. שמה מלשון שממה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להרוס, להחריב, לא יהיה כלום. עכשיו, כשאתה מחריב את כפר ג'לג'וליה, אז אתה אומר לעצמך, מה כבר היה שם? אז החרבתי את זה. כשאתה מעלה בדעתך להחריב את ניו יורק, אז אתה אומר, רגע, מה אני אעשה עם כל מה שאני אחריב? אבל זה הסיטואציה של בבל. בבל יהיה אימפריה, למרות שבימים האחרונים מתגלה שהאימפריה הגדולה הזאת אמריקה היא בקושי, שמעתי סיפור באוקראיניה, פוטין, אני יודע מה. אתה לא יודע, אתה רואה, שנינו לא שומעים רדיו. מספרים, דיברו על זה היום, יש איזה מאומה בעולם, לא?
כך שמעתי.
כך שמעת, כולנו שמענו. אבל מסתובב זה לטובת ישראל. נתניהו נסע לשם, והיה זמן להתעסק איתו, אז יש שקר. הקדוש ברוך הוא מגלגל דברים, מסתובב, מגלגל דברים טובים, אני יודע. אז קדשו עליה גויים את מלכי מדי, את פחותיה ואת כל סגניה, ואת כל ארץ ממשלתו, ותירש הארץ ותחול. כי קמה על בבל מחשבות השם לשום את ארץ בבל לשמע מהם יושב. עכשיו תחשבו, אנחנו מדברים 4 שנים לפני חורבן בית ראשון. סיכום ביניים, הנביא ירמיהו מתנבא פה, זאת אומרת, מהזווית של החלון, אנחנו בעזרת השם נראה את הר הבית. פה הוא מתנבא, הוא מסתובב בירושלים ומתנבא. באזור הזה סביר להניח שהוא לא הגיע לקפה נאמן ברחוב יפו. זה לא היה מרכז העיר. קפה נאמן, אני לא שאתה יודע מה זה. אחד ראשון על פוטין, אתה אומר, אני לא יודע כלום. קפה נאמן, זה חתיכת יש. אז... מה זה?
שובב.
שובב, הבנתי. ודל. ודל, לא צריך לפרש את זה. בסדר? אז ירמיהו, אנחנו מדברים על נביא שמתנבא ב-50 השנים האחרונות לפני חורבן בית ראשון. זה ירמיהו. בית ראשון נחרב בתשעה באב, גם בית שני בתשעה באב, אנחנו יודעים באמצע פער של כך וכך שנים. עכשיו, אם אנחנו מקבלים את ההנחה שבאמת 3-4 שנים לפני החורבן נאמרו כל הדברים הללו, זה ממש נשמע לנו חלום בהקיץ. בבל נמצאת בשיא כוחה, אימפריה אדירה בעולם, מתחילה להתארגן פה למצור על ירושלים. המצור היה, התחיל 3 שנים לפני החורבן, עשירי בטבת, אחרי זה י"ז בתמוז, אחרי זה 9 באב. ובא ירמיהו ואומר, תשמעו, אתם הבבלים, אתם תהיו סמרטוט, לא יהיה מכם כלום. אף אחד לא יבוא אפילו לאסוף את האבנים כדי לשקם משהו. איזה דברי נבואה, איזה אומץ, איזה אמירה, איזה עניין שירמיהו צריך להפגין פה, זה הכל הפוך על הפוך. אתה אמרת לנו ללכת לבבל. עכשיו אתה אומר לנו שבבל לא תהיה שום דבר. אבל זה הנביא, זה דבר השם. זאת האמונה בדבר השם שהנביא הוא האיש שמביע אותה. אין מה לעשות. וחדלו גיבורי בבל להילחם. הצבא שלהם נשבר. ישבו במצדות נשת הגבורתם. היו לנשים. אסור ללמד את זה במדרשה לבנות. אבל הכוונה היא היו לנשים שהם כאילו איבדו את כוחם. יהיה להם כוח כמו נשים שוודאי שכוחם מועד. יציתו משכנותיה, נשברו בריחיה. רץ לקראת רץ. מכירים את הבלבול הזה שהאדם נכנס אחד בשני? כאילו לא שולטים, לא יודעים מה לעשות. רץ לקראת רץ. זה מה שכתוב כאן. ירוץ, הוא מגיד לקראת מגיד, להגיד למלך בבל כי נלכדה עירום יקצה. זאת אומרת, רצים, אומרים לו, מלך בבל, אתה מפסיד את כל המלכות שלך, הכל מתרסק, הכל מתמוטט. והמעברות, הרי בבל יושבת על נהר פרת, יש לה מעברות, יש מקומות שצריך לעבור ליד מים, אז המעברות, אנחנו מכירים את זה מיהושע, מעברות הירדן, זה כאילו רפסודות כאלה שדרכם אתה יכול לעבור ממקום למקום. אז אומרים, והמעברות נתפסו, ואת האגמים שרפו באש ואנשי המלחמה נבנו, כי כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, בג בבל כגורן את הדריכה, עוד מעט ובא את הקציר לה. הייתם קודם גורן, מה זה גורן? מקום גבוה, מלא אסמים של תבואה וכו'. אתם תהיו עכשיו כמו קציר, כמו אחד שמורידים אותו, אחד לאחד, חסר, חסר כלום. ופה יש הרבה קריא וכתיב. החלני, הממני, נבוכדנצר, מלך בבל, ציגני כלי ריק, בלעני כתנין, מילה כרסומה, אדוני דיחני, חמסים שרי על בבל, תאמר יושבת ציון, ודומי על יושבי כסדים, תאמר ירושלים, ודמי על יושבי כסדים. זאת אומרת, הכל התהפך, כל אלה ששאיבדו הם יהיו משועבדים עכשיו. לכן כה אמר השם, הנני רב את ריבך, ונקמתי את נקמתך של מי, של ציון, ואחרבתי את ימה והובשתי את מקורה, ועלתה בבל לגלים, מאון תנין. כל מי שאהבו בצבא יודע מתי שומעים את התנין באמצע הלילה, במקומות שוממים לגמרי, שרק צבא הגנה לישראל מגיע לשם. פה בונים מועלים, פה יושבים טנקים, פה נמצאים, זה אתה שומע באמצע הלילה, איזה שעגות כאלה וכו', לשם הם נמצאים. בעיר העתיקה אתה לא שומע תנין, שומע דברים אחרים, אבל תנין לא שומעים פה. שמעו שריקה מהם יושב, יחדיו ככפירים ישבו, נאורו כגורי עריות. עכשיו, ענייני דיומה, פורים. בחומם אשית את משתיהם, וישכרתים, למען יעלוזו וישנו שנת עולם ולא יקוצו נאום השם. מה קורה לאדם ששתה, בייחוד לאנשים שלא יודעים לשתות, כשמשקים אותם עוד ועוד? הם ישנים, הם נרדמים, הם מקיים ונרדמים. אז אומר הנביא, זה מה שיעשו לאנשי בבל. בחומם, כשהם שתו, משקאות חריפים ישקו אותם עוד, הם לא תהיה להם תקומה. אורידם כקרים לטבוח, כאילים עם עתודים. כששוחטים, כששוחטים באימה, מורידים אותה לארץ. אז הנביא אומר, זה מה שיהיה עם הבבלים, לא יהיה מהם כלום. איך נלכדת שישך? נו, לאור מה שלמדנו בשבוע שעבר. מה זה שישך? לאור מה שלמדנו בשבוע שעבר, מה זה שישך? איך? הדבש, אומר הרב, זה בהדבש, בבל, והדבש זה שישך. אז איך נלכדה שישך ותתפס לעינת כל הארץ, איך הייתה לשמה בבל בגויים, עלה על בבל הים בהמון גלב נכסתה, היו הרי הנשמה, ארץ צייה וערבה ארץ, לא יושב בהם כל איש ולא יעבור בהם בן אדם. ופקדתי על בל, בל זה שם האלים של בבל, בבבל והוצאתי את בלעו מפי ולא ינערו אליו הגויים, גם חומת בבל נפלה. צור מתוכה אני ומבקש מעם ישראל, ומלטו איש את נפשו מחרון אף השם, ופנירח לבבכם ותראו בשמועה נשמעת בארץ, ובא בשנה השמועה, ואחרה בשנה השמועה, וחמס בארץ מושל על מושל, בלגן, ממומת אדירים, עוד שמועה ועוד סיפור ועוד עניין וכו'. לכן אומר הנביא, הנה ימים באים, ופקדתי על פסילי בבל, וכל ארצה תבוש, וכל חלליה יפלו בתוכה, ורננו על בבל שמיים וארץ, וכל אשר בהם כי מצפון יבוא להשודדים נאום השם. גם בבל ימפול חללי ישראל, גם לבבל נפלו חללי כל הארץ, פליטים מחרב ילכו, אל תעמודו. פסוק מאוד מרגש, זכרו מרחוק את השם, וירושלים תעלה על לבבכם. גם כשאתם נמצאים בבבל, אל תשכחו את ירושלים. יש לנו כמה פסוקים כאלה. זכרו, זאת אומרת, איך כתוב שם? שאלו בשלום העיר, כי בשלומה יהיה לכם שלום. זאת אומרת, תזכרו מאיפה באתם. אבל האמירה הזאת של... האמירה הזאת, וירושלים תעלה על לבבכם. בושנו כי שמענו חרפה, כסתה כלימה פנינו, כי באו זרים על מקדשי בית השם. לכן, הנה ימים באים נאום השם ופקדתי על פסילי המכל ארצה יהנום חלל, כי תעלה בבל השמיים. זאת אומרת, עד כדי כך הם היו גבוהים, מגדלים, וכי תיבצר מרום וזר, ואיתי יבואו שודדים לנאום השם. כל זעקה, כי שודד השם, ואיבד ממנה. בקיצור, כל הדברים הללו, הם מופיעים עד פסוק נ"ט. מה קורה בפסוק נ"ט? הסיום של הדברים כולם. תראו מה עושים עם כל הנבואות האלה, ובזה נסיים. הדבר שציווה ירמיהו הנביא, את שריה בן אריה. איפה אנחנו מכירים את האיש הזה? מי זה האח שלו? ברוך בן אריה. משפחה שמאוד נאמנה לירמיהו. בלכתו את צדקיהו מלך יהודה בבל, בשנת הרביעית למולכו, הוא שריה שר מנוחה. דיון שלם בפרשנים, מה זה שר מנוחה? האם היה למלך אדם שבין 2-4 כשהוא נח, היה לו איזה אדם שהוא נמצא איתו, שר מנוחה. זאת אומרת, נראה לי שיש הרבה הסדרניקים שהיו שמחים על הג'וב הזה. שר מנוחה, להיות שר לעזור למלך לנוח. יש מי שרוצה להגיד, השר שמביא את הקורבנות ואת המתנות, שר המנחה, הוא ראש הטקס. נוסעים לאמריקה, צריך להחליט מה מביאים מתנה. אז זה גם כן ג'וב לגמרי להוראה. יש מרש ראשי, אתם רואים, יש פה מי שמבין ישר את העסק, לא צריך להסביר לו הרבה. אז הוא היה שר מנוחה. ויכתוב ירמיהו את כל הרע של תבוא אל בבל, אל ספר אחד, את כל הדברים האלה הכתובים אל בבל. לוקחים את 10 הנבואות, מרכזים אותם, וכותבים אותם על ספר אחד. ויאמר ירמיהו אל שריה, כבואך בבל, וראית וקראת את כל הדברים האלה, ואמרת השם, אתה דיברת על המקום הזה להחליטו לבינתי, היינו בו יושב למאדם ועד בהמה, כי שממות עולם תהיה, אני מבקש ממך את הנבואות האלה, שאני מתנבא עליהן פה בירושלים, תגיע לבבל, תעמוד שם ותקרא, כמו תהילים, תקרא את כל הנבואות האלה, תקרא אותם, אל תגיד אותם לאף אחד, תקרא אותם. ואז מה? והיה כחלותך לקרוא את הספר הזה, תקשור עליו אבן וישלחתו אל תוך פרט. זרוק אותו לתוך נהר פרט. זהו, גמרנו. אולי אם יעשו חפירות ארכיאולוגיות, ימצאו מגילת קלף שירמיהו כתב, תארו לעצמכם, זה מוצג לא רגיל. ואמרת, ככה תשקע בבל ולא תקום מפני הרעה אשר אנוכי מביא עליה, ויעפו עד אלה דברי ירמיהו. זהו, נגמר. עד אלה דברי ירמיהו. זאת אומרת, לוקחים את כל הסרט, בוא נרוץ למיילים, לוקחים את כל הסרט הנבואות הללו, ומה עושים איתם? חוץ מזה שמתנבאים עליהם בירושלים, הנביא מבקש את שריה שיקרא את זה בבבל, אחרי שהוא קורא את זה, לזרוק את זה לתוך נהר פרת, עד כאן דברי ירמיהו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.